תפילה להבא קוק. אומר רבנו, גם הכסילות הוא קיום הבניין, וצריך ליתן לו יניקה וחיות בצמצום. כסילות. זאת אומרת, רבנו אומר שגם בכסילות יש חוכמה. זאת אומרת, זה חלק מהמציאות שזה חייב להיות. צריך להיות גם מצב כזה שאתה עובר אליך מצב של כסיל. זאת אומרת, ירידה במוחין. זה חלק מהבניין. למה? זה קיום הבניין. כי רבנו אומר שאם אתה לא נותן לכסילות קצת חלק שלה, היא יכולה לבלוע לך את כל המוח. אז אתה צריך לתת חלק לכסילות. זאת אומרת, שיהיה לך מציאות שאתה קצת כסיל במקרים מסוימים. אז נתת חלק לקליפה.
לכתחילה? הרי באדם נורמלי מרגיש שהוא נכנס לכסיל.
צריך ליתן לו יניקה וחיות בצמצום.
כן, כן, אבל אני אומר.
צריך לתת לו.
באדם נורמלי, הוא לא ייתן לזה להיכנס, כי עכשיו שזה לא
נכון. אבל זה לא תלוי בך, זה יקרה אם תרצה או לא תרצה. הדעת פתאום בורחת, אתה עושה איזה שטות. האדם ניתן למצב כזה, זה הירידה והעלייה, חייב להיות מצב כזה. אי אפשר להיות כל הזמן במוחין. בתחילת התשובה, מעלים את האדם למעלה ממדרגתו, ואחר כך מורידים אותו משם כדי להבחין ולהצטרף ולהזדקח. אז קודם כל, שהוא מתקרב, כשמאיר לו, פותחים לו פתח ונותנים לו לטעום את הטעם הזה, וזה מה שקורה לבעלי תשובה, שפתאום קיבלו את הטעם, והם מתחילים להיות ספידים, וכבר לא רואים בעיניים כלום, ורק את זה, אבל הם צריכים לדעת שזה זמני, כי הוא ירד מזה. כשהוא ירד מזה, אז הוא פתאום נשאר תלוש, ואז הוא ירגיש את המרירות, עוד פעם חזר לגיהנום של פעם, והם מורידים אותו כדי להצטרף, להזדקר. בהתחלה נתנו לך את זה במתנה, רק תתאם. עכשיו תגיע לזה, בכוחות עצמך, על ידי שתנקה את עצמך, כי אי אפשר לתת לך את המתנה הזאת כשאתה עם המידות הרעות, כי זה יכול להזיק. השכל הזה, הדעת הזאת, הדבקות הזאת, יכולה להזיק לאדם, כי הרי אנחנו בנויים משני דברים. רוחניות, נשמה וגוף. גוף, תאוות. עכשיו, כשאתה מחבר את הייצור הזה לחשמל, נותן לו זרם, מגביר לו את הווליום, אז הרוחניות עולה, אבל גם הגוף עולה. אבל הגוף עכשיו הוא בתאוות, אז התאוות שלו גודלות עוד יותר עכשיו, כי נתת לו עודף חיות. לכן צריך לתת בצמצום עד שהגוף יזדקר, ואז אתה יכול להגביר לו את הווליום, כי רק הנשמה תינק ולא הגוף. כי כשאתה מחבר אותו לחשמל, שניהם מקבלים כוח. גם היצר הרע וגם היצר הטוב. וזה הסכנה. אז לכן הוא אומר, אחרי שנתנו לו לטעום את הטעם הזה, כדי שיהיה לו משהו לשאוף אליו, מורידים אותו משם כדי להבחין ולהצטרף ולהזדקח. שיזדקח. הנפשות והחיות שבבהמות, הם נפשות שנפלו מגדר מדבר לגדר חי. והם נפשות העשוקים, שנלקח מהם הדיבור. אז עכשיו, מה זה נפשות? נפשות זה כוח, חוכמה אלוקית שהיא נותנת חיות. אז יש חוכמה שהיא נקראת נשמה, שכל אלוקי שנקרא נשמה, שהוא מחיה את האדם. עכשיו, אם האדם הוריד אותו למדרגת בהמה, השתמש עם השכל אלוקי, עם הנשמה לבהמיות, גייס את השכל, כמו שכל העולם עושים. הם יושבים שם בתוכניות של אוכל, ומגייסים את גאוני העולם, איך לסדר את האוכל בכל מיני דברים. זאת אומרת, גייסו את הנשמה, את השכל האלוקי, שהוא היה צריך להיות בדבר, זה לענייני החומר, לענייני האוכל, התאוות, וכל מיני עניינים כאלה. אז הורידו אותו מגדר חי, מגדר אדם לגדר חי, לבהמה. אז זה נקרא נפשות העשוקים, שניקח מהם הדיבור, כי הבהמה אין לה דיבור, אז הורידו אותו ממדרגת אדם שיש לו כוח הדיבור, למדרגת בהמה. ודרך הנפש הקדושה להעלות עצמה לשורשה, הנפש, החלק הרוחני שבאדם, הוא כל הזמן שואף לטפס למעלה, לחזור לשורש שלו, לקדוש ברוך הוא. זאת הסיבה שזה גורם לכל האנשים לשאוף למעלה, בכל דבר, בכל תחום רוצים להיות למעלה, למעלה. זה בא בגלל שהנפש רוצה להתעלות למעלה, לשורש, לקדוש ברוך הוא. אז יש את התנועה הזאת כיוון למעלה, אפילו בגשמיות. להיות ראש בכל מקום, להיות למעלה בכל מקום. וזה בחינת המעלה גרה שבבהמה. המעלה גרה, הבהמה, הנפש של הבהמה, היא מטפסת למעלה, למעלה, היא רוצה להגיע לדיבור. אז היא עולה לפה, לגרון. אז זה העלאת גרה של הבהמה. כי בתוך הבהמה, הוא אומר, זה נפשות העשוקים, נשמות, שהיו פעם בבני אדם, וירדו למדרגת בהמה, כשהם היו בתור בן אדם, הם היו במדרגת בהמה, עכשיו הם עברו בשלב הבא, הכינו את עצמם, בנו להם את העולם הבא שלהם, כשהם היו בחיים, בנו להם את העולם הבא שלהם, של בהמה. אז נתנו להם בפועל את הגוף של בהמה, כך מה רצית, הנה זה רצית.
רצית להיות
בהמה,
תהיה
בהמה
באמת.
כן, כי הנשמה הרי היא ניתנה לאדם, עכשיו צחק איתה, מה אתה רוצה לעשות איתה? אתה מבין, אתה מכין את העתיד שלך. אתה יכול להיות מלאך. זאת אומרת, השלב הבא יכול להיות שהוא נפטר מהגוף, והוא נהיה מדרגת מלאך. או שהוא עולה יותר גבוה, נדבק באינסוף. או שהוא ירד למטה, למדרגת בהמה, אז הוא הכין את השלב, את המדיום הבא שלו, לפי מה שזה. מה שהוא הכין באותו חלק חיים שהוא היה בו. אז הוא אומר, הבהמות האלה זה נפשות העשוקות, נפשות שנעשקו, זאת אומרת, נשבו בתוך הבהמה, ודרך הנפש הקדושה לעלות עצמה לשורשה, וזה פינת מעלה גירה שבבהמה התאורה, שהיא רוצה לעלות גירה, לטפס לדיבור, לחזור למצב שהוא היה פעם מדבר. כי הנפש אינה יכולה לסבול להיות שם, והיא מרוממת עצמה למעלה עד הפה והצוואר, ששם הדיבור. הוא מרגיש את הצער הזה שהוא לא יכול לדבר. והוא נמצא בתוך גוף של בהמה. זאת אומרת, כי הוא מוגבל, הוא יודע לדבר, אבל אין לו את הכלים של הדיבור. הוא יודע גם לתפוס כוס. רק עכשיו שמו אותו בתוך כלי שאין לו את המלקחיים כמו שלנו יש. לנו יש מלקחיים שיכולות לתפוס כוס.
זאת אומרת, הנפש יודעת שהיא בפרה?
כן.
מה כן?
ככה משמע, שהוא בצער ורוצה לברוח משם לטפס, אז הוא עולה לצוואר. יש הרבה סיפורי צדיקים שסיפרו על כל מיני בהמות וחיות שעשו כל מיני דברים, כמו רבי, שבא אליו איזה עגל, שלקחו אותו לשחיטה והוא ברח מאדוניו, נכנס לבית המדרש, שם את הראש שלו על הברכיים של רבי. כן, ביקש כאילו שיציל אותו. אז רבי גירש אותו, רבי יהודה הנשיא, ואמר לו, לך, לכך נוצרת. יצא בת כל מה שאמר, אמר לו, ככה אתה מתנהג ברחמנות עם הבריאות שלי, חייך ש...
מחוסר רחמנות,
עבר אליו...
כבי שיניים.
לא שיניים, היה לו בקיבה, קיב, שנים, סבל, והגמרא אומרת שכשהוא היה נכנס לשירותים, כל העיר שמעו את הצעקות שלו. מהסבל, עד שיום אחד המשרתת שלו טיטטה איזה אכבר באכזריות, הוא אומר לרחמיו על כל מעשיו. אמרו, הוא חזר לרחמים, ריפו אותו. אז היו, זה גם בכתבי האריזה, מסופר בצפת, לפני 500 שנה, על כל מיני גלגולים של בעלי חיים, שפעם אחת בא לו איזה אחד לאריזה, ואריזה אמר לתלמידים שלו, מחר יבוא לפה איזה עגל, ותקנו אותו מהבן אדם, איזה ערבי, תקנו אותו, יש שם איזה גלגול, ואני לא זוכר את הסיפור מדויק, רק הוא אומר, כשהם שחטו אותו, הם ראו כולו מלא תולעים בפנים, כי היה קשור לאיזה עניין שהוא עשה, ואמר להם, תנקרו אותו טוב טוב, ואת כל הבשר שלו בשלמות לאכול עד הסוף, לגמור לו את התיקון. וכך הוא אמר לתלמידים שלו. אני לא זוכר את הסיפור בדיוק. כשאוכלים איזה דבר, אז יוצאים הנפשות שבאותו דבר הנאכל ונתפכים למהות נפש האוכל. אם אתה אוכל עכשיו בעל חי, הרמת אותו למדרגה שלך. הוא מבעל חי נהיה הבן אדם עכשיו, הוא הפך לחלק מהגוף שלך. זה בפיזית. והנפש שלו, החלק הנפשי שלו, מתאחה עם הנפש שלך, מתאחד, וזה, הוא עולה מדרגה, חוזר להיות בן אדם. שאוכלים איזה דבר יוצאים נפשות שבאותו דבר הנאכל ונתהפכים למהות נפש האוכל, כי נעשה מהמאכלים דמים שהם הנפש, ואותם הנפשות עולים ונעשה מהם דיבור. על ידי ערבוב הדעת אי אפשר לעמוד על הרגליים. כמו השיקור, שהדעת שלו מתבלבלת, לא יכול לעמוד על הרגליים, נופל. כי ברגליים מלובש חיות מבחינת המוחין. מהמוח יורד כוח, חיות, אל הרגליים, לייצב אותם. והבהמות שאין להם דעת ודיבור, אין להם כוח לעמוד על רגליהם. לכן הולכים על ארבע. צריך יציב. בגלל שאין לו דעת. אם היה לו דעת, הוא היה עומד על שתיים. זאת אומרת, הקוף יש לו יותר דעת. תרנגולת היא עומדת על עשר אצבעות, לא על שתיים. על עשר, עשר רגליים יש לה. אתה ראית איזה רגליים של התרנגולת, איזה יציבה. כן, אנחנו עומדים על שני רגליים. אתה עומד על משטח, שתי רגליים. היא עומדת על עשר רגליים. זה יציב מאוד, הרגליים של התרנגולת. זה יוצא כזה.
תגיד לי, הרבה פעמים אתה שומע אנשים שנפטר להם מישהו קרוב, והם אומרים, בת ציפור, אליי לחלון, נקשה לי בזה, הציפור עמדה פה, אני מרגישה שזה בעלים, יהיה לי תורים כאלה.
זה תלוי בחוויה שהיא עוברת. כתוב בספרים שנפש הנפטר הולכת מהקבר לבית, מהבית לקבר, בשבעה ימים הראשונים.
כן, זה אני יודע.
אז לך תדע איך הוא בא.
לא, ואחרי זה?
אחרי שבעה ימים הוא צריך להגיע לאיזשהו מקום. צריך להגיע לאיזה מסלול שיוביל אותו לאיזשהו מקום. תלוי איזה, יש כל מיני דברים, כל מיני כיוונים.
יש נפשות שלא מוביל אותן לשום דבר?
תלוי, ישראליות הם חייבים...
ישראליות?
יהודיות.
אוקיי, יש הבדל בין ישראליות ליהודיות?
לא, יהודי זה כוונה ישראלית, כוונתי. יהודי לא ידח ממך נידח. הנביא יפתח, זאת אומרת, כולם צריכים לעבור תיקון. יעברו תיקון כדי להגיע למקום שלהם. כל אחד מישראל. גם רבי נתן אומר את זה, ראינו את זה. כל אחד מישראל יש לו אמונה ויש לו זה, והוא יגיע. אבל יש כאלה שלא, מגיעים לעולם התוהו והיים בעולם הדמיונות, או נעלמים בכלל, יוצאים
מהגלגל?
כן, יוצאים מהגלגל וחוזרים למצב לא היה. לא מצב ישנו בגיהנום, מצב לא היה, כמו שהיה לפני שהוא... לא היה ולא נברא. אין, גם זאת אומרת, אין את מי להעניש. לא היה ולא נברא, יצא מהסרט נע. בבעלי החיים התיאוריים, הנפש הנעשקת שם אינה כבושה כל כך. היא לא שבויה כל כך בתיאוריים. על כן, החיות בוקע דרך הרגליים. וזה סימן של המפריסי פרסה. אז זאת אומרת, הם בוקעים דרך הרגליים. מה זה כבושה? כבושה הוא שבוי, הוא לא יכול לצאת. אבל בעיות שהבהמה התיאורה... היא לא כובשת כל כך את הנפש, אז יש לו מקום לצאת, אז הוא יוצא ופורץ את הרגליים של הבהמה, מפריס פרסה.
גם יש לו טיפול, אפשר לאכול אותו. בבהמה כן? התורה זה גמר, אכל אותה.
כן, אבל הוא אומר שהפריצה של הפרסה לשניים, זה, זאת אומרת, היא פרצה הנפש החוצה, כי רבנו אומר שפעולות הנפש ניכרות בגוף. על ידי עברי הגוף אתה יודע את המצב של הנפש. כבן אדם... הנפש שלו בדיכאון, אתה רואה על הפרצוף שלו, הוא מתכמת, הוא...
מוטרד.
אה?
נראה מוטרד.
כן, מוטרד, מתכמת, ולהפך, הוא משלב, אז אתה רואה על הפנים שלו, שמחה, שלווה. רוצה לישון. מישהו במדרגה גבוהה מאוד, אינו מזיק לו שתיית היין, אדרבה, יכול להשיג על ידי זה השגות גדולות. למה? השתייה זה זכה...
מעודדים שתייה פה.
לא, לא, להפך, יש פה גם צד שלילי. חזל אמרו, זכה נעשה ראש. לא זכה נעשה רש. זאת אומרת, תלוי באופי של הבן אדם. הוא יכול לשתות ולהתרחב לו הדעת ולבוא לשמחה, יכול לשתות והוא נכנס לדמיונות ועצבים, וכל החתונה תראו אותה נהייתה כסח. יש אנשים בחתונה פתאום מלחמת עולם נהיה. על ידי השחרות של פורים, עד דלא ידע, מגיע עד למקום שכולו טוב. והכל בסדר. החלב הוא מותרי המוחין, החלב שיש בבהמה או באדם, ושם נאחזת הסיטרה הרה, כי עיקר אחיזתה מערבוב ואחירת המוח, על כן אסור החלב. חלב, הרי בבהמה יש חלב, באדם יש חלב. אז זה העודף שמהמוח. הפסולת של המוח היא יורדת ומצטברת בחלב. החלב הוא הפסולת, המותרות, העודף.
מה זה חלב?
יש בגוף איזה שומן שקוראים לו חלב. כמו בבהמה, שאנחנו מנקרים את הבהמה, לא אוכלים חלב, אסור לאכול חלב. זה מהתורה. לכן אחרי השחיטה עושים ניקור לבהמה. פותחים אותה, את כל המקומות שיש חלב, הם אומנים, הם יודעים איפה יש חלב, חותכים ועוקרים, מוציאים את החלב, זה אסור באכילה. אז הוא אומר, החלב הוא מותרי המוחין, הוא העודף, הפסולת של המוח. ובפסולת של המוח, שם נתפס את הסיטרה אחרה, כל הרע נתפס בעודפים. העודף, זה שם נתפס הרע. עודף אמת, זה שקר. עודף טוב, זה רע. כל דבר שהוא עודף, הוא שם נתפס הלא טוב. אז החלב, זה האריזה לא אומר. האריזה לא אומר, כל התאבות הרע הוא מעודף. מריבוי אור,
דבר שאתה יכול לעבוד עם זה, אתה יכול להרגיש
בו. לכן הקו האמצעי, זה הקו הכי טוב. הרמב״ם פוסק, ללכת על הקו האמצעי בכל דבר. רבנו אומר, אמת יותר מדי לא טוב. זה כבר נהיה שקר.
פוגע.
כן, אמת יותר מדי, אתה אומר לבן אדם בכוער, אמרת לו את האמת, אבל לא אומרים דבר כזה. זה אמת יותר מדי. כי עיקר אחיזתם, ערבוב ואחירות המוח. האחיזה של הסיטרה אחרה של הרע, הוא מהאחירות של המוח. על כן אסור החלב באכילה. שם מרוכז כל הסיטרה.
והגויים שאוכלים לא קשר?
בגלל זה הם כאלה. בגלל זה הם כאלה חיות. תראה איך הם מתנהגים, תראה את מה, לאיזה צורה הביאו את העולם. אין בית, אין משפחתיות, אין כיבוד אב ואם. יש, שמעתי באינטרנט אתרים מגעילים של, שמצלמים רצח בתאווה, והם נהנים לראות את זה. מצלמים עם מצלמה, איך קוראים בן אדם והם מסתכלים ונהנים, רירי יורד להם מהפה. זה בני אדם? חיות, הם אוכלים נחשים ועקרבים וכל מיני קשקושים, בגלל זה הם נמהל בהם אותו טבע של בעל חי, והוא כזה, הוא נהיה חיה. למה תורה הזהירה להתרחק מהגויים, לא לאכול את המאכל שלהם, לא להתקרב אליהם, לא לשתות איתם בחפלה ביחד, לא הם ילמדו אותך את הראש שלהם. התורה הזהירה, לא סתם הזהירה מהדבר הזה.
אני חייתי
בארצות
הברית, הרבה ישראלים היום, הרבה, הילדים שלהם יוצאים עם גויים, אין להם בעיה.
אין להם בעיה.
לא גדלו על החשיבות. אתה זה בן אדם נחמד.
כן. אינטליגנט, יש לו תעודה מהאוניברסיטה.
כן, יהודי כמו, הוא בן אדם כמו כל אחד. כן. זה קרה לדודה של אשתי. ואשתי ראתה את זה, אמרה, אנחנו לא נשארים באמריקה הרבה זמן.
טוב מאוד.
שיש לה ספר, זאת אומרת. אני לא נשארת.
טוב מאוד.
היא עיראקית. ובעלה גם ספרדים, הבת שלהם יוצאת עם גוי, והגוי אומר במפורש, הם דיברו על חתונה, ואומר במפורש, אני לא עושה חתונה יהודית, הרב לא יהיה אצלי, ואם כן, אנחנו עושה חתונה אזרחית, והוא מסתכל, אומר, אתה מי לא מפריע לך, אני אומר, בסדר, הוא רופא, והמשפחה. משפחה טובה. אשתי ראתה את זה? מזל של אשתי. אומר לי, אני לא נשארת פה.
טוב מאוד.
לא נשארת.
הצלה.
זה ילדה טובה, אתה יודע, היא באוניברסיטה, היא ראש הסנדק, הקבוצה היהודית, היא עושה דברים למען. איך?
קשקוש.
התאבדת הכל. תאבדת כזה את היהודית. אני אמרת, ברור. מה, הרבה מאוד מהישראל.
בוא נגיד. הסכנה, והם קוראים לנו גזענים. בטח גזענים. רוצים לשמור על הגזע, אנחנו תיאורים, עם קדוש, עם של רחמנות. חזל אמרו, איך ניכר יהודי? רחמנות, גומלי חסדים וביישנים. שלוש מידות שאתה יכול לדעת שזה יהודי.
ביישנים?
ביישנים, גומלי חסדים ו... ורחמנים. זה הסימן של יהודי. חכמים. ולא משנה ש...
למה ביישנות? איך הוא מתבטא?
יש לו ביישנות, הוא יראה בן אדם בוגר, ידבר איתו ככה, הוא יתבייש, אתה מבין? הוא יעשה איזה דבר לא יפה, הוא לא יעשה את זה בפרסיה, בגלוי, כמו אלה, איך קוראים להם הגאוותנים האלה? איך קוראים אלה הקטע הזאת? מצעד הגאווה. הוא עושה זבל, יחלוך ובבר.
גם יהודים כאלה שעושים את מצעד
הגאווה. תשמע, יהודי זה לא בגלל שקוראים לו יהודי. אתה לא יודע בשורש מה יש. עבר דורות דורות, ויכול להיות שבאיזה שלב של סבתא של סבתא שלו היה שם מהול איזה זרע של גוי. אתה לא יכול לדעת. חכמים אמרו, זהו זה. אם לא ככה, לא חכמים טעו, יש פה בשרשרת משהו. לך תדע.
משהו
השתבש בשרשרת. משהו קרה שם, יכול להיות לפני דורות רבים. ולהפך, תראה גוי שיש לו מידות טובות ואיזה משהו, תדע שישתרש בו משהו יהודי בשרשרת. ורבנו אומר שזה בסוף הטוב הזה חוזר לישראל, הוא חוזר בתשובה, הוא מתגייר או משהו.
הילדים שלי רצו מאוד, כי כל הילדים הולכים, אתם תלכו רק לבתים שיש מזוזה, תקעו עליהם, לא, אל תלכו לבתים שלהם, לא יודעים מה, אלא הם אוכלים כאשר, אמרו, יש סוכריות שהם עושים. התחילו ללכת, היה איזה בית, דופקים בדלת, יוצא קושי.
והיה מזוזה?
כן. הילד שלי גיא, טיפה חוצפה, אמר לו, הבעל הבית פה? אמר לו, כן, אני הבעל הבית. אז הוא נעצר ככה. אמר לו, אתה רוצה את הסוכריה או לא? אתה יודע, זה טריק, אין טריק. يعني, או שתיתן לי סוכריה, או שאני אעשה לך טריק. לא יעלים אותה. כמו פורים אצלנו.
כן, כן, משחק כזה.
אז אומר שלי נרתע, ואמר לו, לא, כלום, והלך ובא לי. אמר לי, אבא, אמר לי, זה לא יקושי, הוא לא יהודי. אמרתי לו, בוא איתי. הלכתי, תגידי סתם שאלה. לילד, למה יש לך מזוזה? אמרת, אתה יודע, אני כשבאתי לקנות הבית, אני לא יהודי, ככה עושה לו. באתי לקנות הבית, התנאי שלי היה שהם ישאירו לי את המזוזה.
איזה יופי.
אמרתי לו, מה לך? הוא אומר לי, לא יודע, יש לי שלמות נפש. הוא אומר לי, בואו כנסו, נכנסנו אצלו בבית, יש לו ספרים של תורה. הוא אומר לי, מאה שיש, הם מתחילים ללמוד תורה, הם מתחילים ללמוד.
איזה יופי.
הוא אומר לו, אתה מה לך? הוא אומר לי, כן, הוא אומר לי, אין לי הסבר. לא ספרתי את הדבר. הוא אומר לי, אין לי הסבר, אבל זה התחיל לי.
כן, איך
תדע? השאלה, כיהודי, האם, ואז שאלתי לי, אמרתי, כיהודי, אסור לך להשאיר מזוזה עם בגוי.
כן, אתה צריך
לקחת. אתה חייב להוציא את המזוזה, כן. אחרת אתה דרך.
הוא לא ידע אולי, זה שעזב את הדירה.
לא, בוא נאמר, אתה יודע. שבגוי ומתחנן, מבקש את השיר, אומר, אתה תשאיר? אולי זה נפש כמו שאתה אומר בגיל.
לא יודע.
שאלה,
לא יודע.
אתה יודע, כולם עוקרים את המזוזות, גם אם בא יהודי, ואתה לא בטוח ב-100% שהוא יעבור לגור שם, אולי קנה להשקעה, בארצות הברית הם נדע, לא בארץ.
כן.
נגיד אם מישהו קנה, בא בחתיך הבית, ואני לא יודע ב-100% שאתה בא לגור, אני מוכרח להוציא את המזוזות.
גוי לא יהיה בבית.
כן. אבל הוא חייב אותם להשאיר את המזוזה. אולי באמת, הגלגולים האלה.
כן. הקרניים. הם מותרי המוחין. הקרניים זה העודף של המוח של הבהמה. הפסולת שלה היא יוצאת בקרניים, בגלל זה היא קשה. כי הפסולת של המוח של בהמה זה פסולת כבדה. שבולטים ויוצאים מהם קרניים של הבהמה. אצל האדם המותרות של המוח הוא בליטת המוחין לחוץ. היינו הבליטה של האורות המקיפים שהם בחינת מותרות. היינו מוחין שעדיין לא נכנסו בפנים. אצל האדם, הרי מה אמרנו עכשיו? מותרות זה עודפים, נכון? עודף שכל. העודף שכל של הבהמה הוא כזה שהוא יוצא בקרן קשה. העודף שכל שלנו, מה זה עודף שכל שלנו? זה השכליים שעוד לא הצלחנו להבין. זה מקיף את השכל, עוד לא הצלחנו להבין אותם. זה העודפים שלנו. אז הם בולטים החוצה. וזה האורות המקיפים, והם בולטים בפנים של האדם, בערת פנים, שאתה רואה אצל הבן אדם, אור על הפנים, אור במצח. אצל הבהמה זה יוצא בקרניים. מה זה קרן אור פניו של משה? כשהוא ירד מההר, הוא קיבל אור שם, השכל, בכזאת מדרגה שאנשים לא יוכלו להסתכל עליו. אז הוא שם מסכה עליו, משה. הוא סינבר את האנשים עם האור שלו. מאור המוחין שלו.
הכיוון אור פנים זה מהמקיפים שלא יצליחו להיכנס תוך המוחין?
כן, כי יש שכל שאתה מכניס, כל שכל שאתה מצליח להכניס, מיד בחוץ עומד לך שכל במדרגה יותר גבוהה, שהוא רוצה להיכנס גם ומחכה. כשהתיישבת ובנית את עצמך, הכנת את עצמך, המקיף נכנס פנימה ופתאום בא חדש, עוד שכל, וזה עד אינסוף ככה. אז השכל המקיף הזה, זה הארת פנים. קרן אור פניו של משה. חוכמת אדם תאיר פניו.
חוכמת אדם תאיר פניו, זה משהו אחר
כבר
עכשיו.
זה.
יש את חוכמת אדם
שהוא
בקנה את זה, ויש
את הכירון אור פנים. בסדר, זה אותו עניין, זה האור של החוכמה. עיקר חיות המאכל וקיומו הוא מהאותיות הדיבור של לשון הקודש שנפלו לשם.
הוא קרא לזה מותרות, נכון? אז זה לא אומר מותרות.
כן, 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 זה מותרות.
מה יוציא קרניים? כי אצלה זה כאילו עודפי המוח.
עודפי המוח זה מה שלא נכנס לה. אז מה שלא נכנס לה זה שטויות והבלים. מה שלא נכנס לבהמה זה קרן. אז זה מתגשם בקרן. אצל האדם זה מתגשם באור. עיקר חיות המאכל וקיומו הוא מאותיות הדיבור של לשון הקודש שנפלו לשם. ומשם בא הטעם של המאכל. מה זה עיקר חיות המאכל? כל דבר יש לו חיות. החיות של כל דבר זה המימוש שלו. אם דבר לא מממש את עצמו, הוא בדיכאון. אין לו חיות. כל דבר רוצה לממש את עצמו. המימוש של האוכל זה שיוכלו אותו. הוא נברא שיוכלו אותו. אם לא אוכלים אותו, הוא נרכב. הוא נכנס לדיכאון, נרכב ומת האוכל. אז האוכל, החיות שלו זה שאוכלים אותו. עכשיו, החיות שלו זה מאותיות הדיבור. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, כל דבר הוא זרק אותיות. אמר דיבורים. ויהי אור. אמר אור נהיה מציאות של אור. אמר תדשי הארץ נהיה דשא. שמש, ירח, כוכבים, כל הבריאה בדיבור. זאת אומרת, אותיות. הוא הכניס אותיות, זרק אותיות. כל אות זה, רבנו אומר, זה קוד של שכל. אז שאתה חיברת כמה אותיות, חיברת שכליים שהם בראו מציאות של שמש, ירח, כוכבים, מעשה אדם. הדיבור. אז אותיות הדיבור הם בעצם, הם החיות שנמצאים בתוך הדבר הזה שנוצר. אותיות הדיבור של לשון הקודש. ומשם בא הטעם של המאכל. הטעם של האוכל, שזה החיות שאתה מקבל מהמאכל, הנפש שלך מקבלת את הטעם, את התענוג שיש באכילה, זה מתחבר, מתאחה, נמהל בנפש שלך, התענוג שיש באוכל, והחיצוניות של האוכל, הוויטמינים וכל זה, זה נכנס בגוף, מחיה את הגוף. ואת הנפש להחיות, זה התענוג שיש במאכל, או שאר התענוגים שיש בעולם. חוץ מהתענוגים, שהתורה אמרה לנו, אסור, מה זה אסור? אסור זה שבוי. התענוג שם שבוי, בצורה שאם אתה תנסה להוציא אותו משם, לקחת אותו אליך, אתה תיפול לשם, וגם אתה תהיה שבוי שם. לכן, יש איסורים, תענוגות, הנאות שאסורות. ובעצם כל הנאות מותרות רק בגבול. אז הטעם של המאכל זה החיות שנמצאת שם, הניצוץ האלוקי שנותן את הדבר הנפלא הזה. כל האיסורים הם בחינת רע הכולל, כמו שתורה אסרה. אבל היתר הוא בחינת תרגום, בחינת נוגה, שהוא מעורב טוב ורע. יש לשון הקודש, יש לשון הגויים, ויש באמצע לשון תרגום. הארמית שהיא בין זה לזה. אז יש לנו את כל האיסורים ואת היתרים בתורה. כל האיסורים הם רע הכולל, שזה בחינת לשון העמים. מה זה לשון העמים? הלשון היא מפיו דעת ותבונה. הלשון היא מוציאה החוצה את השכל. זה כלי שמוציא מה יש במוח, מוציא אותו החוצה דרך הלשון. אז לשון העמים זה מוציא את מה שיש להם בראש. הראש שלהם, על מה בנוי? אז זה הלשון התמאה שלהם, זה נקרא. לשון הקודש זה מוציא את כל הטוב שיש בעולם, שזה הקודש. יש תרגום שהוא באמצע. אז לעומת זה, יש ככה, נוגה, שהוא מעורב טוב ורע, זה האמצע. קליפת נוגה היא נקראת. יש שלוש קליפות טמאות. ויש קליפת נוגה שהיא באמצע. טוב ורע. מעורב טוב ורע. זה עץ הדעת, טוב ורע. ורק מהמת שהטוב מרובה על הרע, על כן הם מותרים. הלשון, התרגום, היא מעורבת טוב ורע, אבל להיות שהטוב שמה יותר, לכן זה מותר. וגם בשאר היתרים, האיסורים הם רע גמור, המותרים זה הטוב הגמור, ויש באמצע דברים שהם מותרים ככה וככה. כן.
אפשר להתיר אותם בדרך מסוימת.
בדרך מסוימת. אז שמה התורה התירה אותם בגלל שהרוב טוב. אם היה הרוב רע, לא הייתה מתירה את זה. הגזרה של בעיצבון תוכלנה, שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, בעיצבון תוכלנה, על חטא אדם הראשון, היינו עניות. היא שהשם יתברך החליף עונש אמיתה בעניות. כי הוא אמר לו מות תמות, אז עניות. כל דבר חשוב ומכובד יותר, יש בו יותר קדושת לשון הקודש. כל דבר שהוא מכובד יותר, יש בו יותר קדושה. מישהו מתוקן בברית יכול לשמור סוד, ואז זוכה שמגלים לו סודות התורה, כי לא מגלים סוד למי ש... יבזבז את זה. אי אפשר להרוויח מנמון, כי אם שילך ויעבור דרך העיצבון, עבודה זרה, אנפין חשוכין. אי אפשר. אלא אם כן, הוא בחינת משה. שלא סופר את הכסף. אתה שומע? אי אפשר להרוויח ממון, כי אם שילך ויעבור דרך העיצבון, דרך העבודה זרה, דרך התאווה, דרך הנפין חשוכים, דרך העצבות.
יעני.
יעני, אי אפשר אחרת. אלא אם כן, הוא בן אדם, כמו שרבנו אמר, שכל סכום שבעולם לא מזיז לו. כל בן אדם שקבל כסף, אז הוא עושה לו איזה שינוי בהרגשה. הוא מוכל סכומים גדולים. רבנו אמר, כל סכום שבעולם שיתנו לו, לא מזיז לו, הוא נשאר כאילו לא קרה כלום. ברוב האמונה שלו בקדוש ברוך הוא. אז זה אחד שלא משפיע לו. אבל כל השאר רבנו אומר, האלפים נפלו פלאים. בשביל להשיג את האלפים צריך ליפול פלאים. מה זה ליפול פלאים? צריך ליפול פה לזייף, פה לא להגיד את האמת ב-100%, פה לעשות איזה קומבינה, משהו לא ישר בשביל להשיג את האלפים. רבנו אומר, כי זה נפל, נפל לקליפה, נפל למקומות המתונפים. אז בשביל להוציא אותם משם, אתה צריך להיות בסביבה ההיא.
אחד מהחבר'ה.
כן. אז זה עבודה זרה, כפירות, ואנפין חשוכים, זאת אומרת עצבות, וכל זה בא דרך הדבר הזה. זה לעומת זה עשה אלוקים, זה הכוח שעומד מול הקדוש ברוך הוא. הממון זה בדיוק המתנגד שלו. כאילו עוד כוח שמראה כאילו אני.
זה הכוח החזק.
כן, מול הקדוש ברוך הוא. אז אם האדם הולך עם הקדוש ברוך הוא, באמונה הזקה, אז זה מתבטא לכוח. וזה נהיה רק כלי, כלי העבודה. כל עסקנו בתורה ומצוות, כדי לזכות להשגחה שלמה, שאור ההסתכלות הבא עלינו יחזור למעלה בתוספת קדושה והרע יתרה. כל עסקנו בתורה ומצוות, להכין את עצמנו, לבנות את עצמנו, שיהיה לנו דעת לקלוט את ההשגחה שהקדוש ברוך הוא קשור אלינו ומשגיח עלינו על כל צעד ושעל. כל הדברים שהם תחת רשות האדם, נפשו מפוזרת בהם. כל מה שברשותו, החפצים, העניינים, חלקי הנפש שלו נמצאים בכל דבר, מפוזרת שלו, הנפש שלו התפזרה בדברים ששייכים לו. לכן עיקר התיקון במסע ומתן, להשליך ממנו המסע, להשליך ממנו המסע, היינו החפץ, ולמוכרו, ולהינצל מפיזור הנפש. מרבה נכסים, מרבה דאגה. יוטט. צריך לשמור עצמו אפילו מתאוות של אתר ולנהוג בקדושה בכל דרכיו כדי לשבר את הרע שבתרגום ולהעלות הטוב שבו אל הקדושה ולהשלים לשון הקודש. זאת אומרת, גם בדברים המותרים לא להגזים. זה הכוונה. להתנהג בקדושה ובטהרה, גם האדם מרוויח, כי רבנו אומר, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אם אדם מצליח לשמור את עצמו גם בדברים המותרים, לא להגזים, אז הוא לא ימות. כי הוא אומר, מה ההבדל בין מת לחי? רק אמה אחת. רק הדירה השתנתה, זה הכל. הכל נשאר אותו דבר, הראש, המחשבות, ההרגשות. אז אם הוא בחיים שלו היה רודף אחרי כל מיני דברים, שם הוא ימשיך לרדוף אחרי אותם דברים, אבל אין אותם שם. אז הוא יוצא מופסד, הוא משתגע, הוא רוצה זה ואין, רוצה ואין, ורוצה ואין. אבל אם פה, הוא עבר על זה ככה, לא יש, יש, אין, אין, לא עשה מזה סיפור כל כך, אז שם הוא בקלות ויתר על זה, ואז אין לו חיסרון. אז מה הוא צריך להכין לשם? הדברים שיכולים ללכת איתו לשם. מה? המוח, המחשבות, מה אתה חושב, מה אתה לומד, איך אתה מעביר את הזמן, הלב, ההרגשות, השמחה, זה מה שהולך איתו, שהוא יכול ללכת איתו. כל השאר...
תכניס את זה בפסוק, פעם הסברת את זה, וזה לא נפל יד.
אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אין אדם נחשב מת, כשהוא ימות, הוא לא יחשב מת, אם חצי תאוותו בידו. מה זה חצי תאוותו?
אם הוא לא מחזיק הכל, אם הוא לא מחזיק הכל.
הוא מסביר פירוש אחר.
אם הוא הרגיש, הוא לא
השיג
את כל מה
שהוא רצה.
נגיד, אתה רוצה את זה וזה, ואתה מת.
אתה מרגיש
שלא השלמת.
אז למה הוא לא נקרא מת? הפוך צריך להיות. למה? אין אדם מת, הוא לא נחשב מת.
אני לא...
אם הוא ויתר.
כן.
כן, בסדר, זה הכוונה, אם הוא ויתר. חצי תאוותו, מה זה חצי תאוותו? כתוב ביום טוב, חציו לכם, חציו להשם. ביום טוב נתנו לך כל מיני עינוגים, תתענג, אכילה, שתייה, זה נקרא חציו לכם. חציו להשם זה רוחניות, תורה, תפילה. אז חציו לכם זה מותר, זה לא אסור. אז הוא אומר, אין אדם מת אם חצי תאוותו מה ששלו, מה שמותר לו, גם בזה הוא מצומצם. הנשמות הגבוהות יוכלו לסבול התיקון העובר עליהם, וסוף סוף יתקנו כל הניצוצות שלהם. ואפילו אם נפלו למקום שנפלו, אף על פי כן לא יאבד שום ניצוץ. מה זה איבוד ניצוצות? איבוד ניצוצות זה אתה מאבד את עצמך. את עצמך, כי אנחנו בנויים מחיבור של ניצוצות. השכל זה חיבור של ניצוצות, שכליים. אז כשאדם עושה איזה פעולה, הוא השקיע שכל באותה פעולה. השקיע שכל, הכוונה הפסיד שכל.
הפסיד
שכל. הנגר שעשה את השולחן, את השכל שלו הוא הגשים לשולחן, ויצא ממנו חתיכת שכל, ונחסר לו עכשיו שכל שהפך להיות שולחן.
נתן מעצמו. נתן מעצמו.
לכן, שלמה המלך אומר, כן, הנשמה שלו בפנים, הוא איבד שכל. עכשיו טוב, שולחן לא נורא, אבל אם איבד את זה במקומות מטונפים, אוי ואבוי. איפה הוא שם את השכל שלו? בכל מיני זבל. אז הוא איבד ניצוצות. את הניצוצות האלה, זה החזרה בתשובה. חזרה בתשובה של הניצוצות, אתה מחזיר אותם אליך, את כל העבדות האלה, שזה בעצם הנשמה שלך, שאתה מחזיר אותה, ממלא אותה, מגדיל אותה בחזרה. להחזיר את כל הניצוצות האלה, אז הוא אומר, הנשמות הגבוהות יכולות לסבול תיקון העובר עליהם, עוברים הרבה תיקונים בשביל להציל בחזרה את העבדות האלה, וסוף סוף יתקנו כל הניצוצות שלהם. ואפילו אם נפלו למקום שנפלו, אף על פי כן לא יאבד שום ניצוץ, ירימו את הכל בסוף, יש להם כוח לסבול. עכשיו, אז בתורה, הנה אני לומד תורה, משקיע שכל, מאבד שכל, אבל אתה זוכה על ידי הטיפה הזאת שהשקעת, להחזיר שכל ענק בחזרה. אתה משקיע שכל בלימוד נגיד, השקעת שכל, שמת שכל בלימוד, איבדת ניצוץ, אבל מה הרווחת? בחזרה עכשיו מהתורה הזו קיבלת עודף שכל.
אז גם אם תבנה משהו לקודש, בנית שולחן לקודש.
בטח שיש בזה רווח.
יש הרווח חזרה.
יש בזה רווח, בטח שיש בזה רווח. יש בזה את ההנאה, את ההרגשה, את המצווה.
זה הניצוצות.
כן, איבוד ניצוצות, זה הכוונה במקומות המתונפים. הוא אומר, נפלו למקום שנפלו, מתכוון למקומות הלא טובים. בטח, בן אדם ש... מה זה, מה זה קשורה אחריו, חזל אמרו, קשורה אחריו ככלב בעולם הבא, מי שהלך עם גויה.
כן,
הוא איבד ניצוץ שם. הניצוץ הזה מחבר אותה אליו, והיא רודפת אחריו. פיק, המוציא לאור. מספר את הגמרא, הנה הקדמה. מספר את הגמרא. שוב מעשה בנוכרי אחד. שוב מעשה, ככה הגמרא מספרת. שוב מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמאי ואמר לו, גיירני על מנת שתלמדני את כל התורה כולה שאני עומד על רגל אחת. בא גוי אחד לשמאי, שהיה מגדולי ישראל, אמר לו, כל התורה תלמד אותי על רגל אחת. גייר אותי על מנת שתלמד אותי. דחפו שמאי באמת הבניין שבידו. גירש אותו. בא אותו נוכרי לפני הלל, גיירו, ואמר לו, דהלך סנה לחברך לא תעביד. מה ששנו עליך, אל תעשה לחבר שלך. זוהי כל התורה כולה, ואידך פירוש שהוא זיל וגמור, והשאר, לך ללמוד תורה בשביל להבין את המשפט הזה. כך הוא אמר לו. לכאורה נראה מתשובתו של הלל לאותו נוכרי, שכל מה שרצה רק לדחות אותו ולהיפטר ממנו. אני קורא עכשיו את ההקדמה.
ההקדמה של הספר.
של הספר.
של
הספר. לכאורה נראה מתשובתו של הלל לאותו נוכרי, שכל מה שרצה רק לדחות אותו ולהיפטר ממנו. כי באמת איך אפשר ללמוד את כל התורה כולה כשיש בה אין סוף חוכמה? תורה שנובעת כמעיין המתגבר ומוציאה עוד ועוד חידושים, ואפילו משה רבנו עליו השלום שקיבל תורה זכה אך ל-49 שערי בינה מתוך 50, לא לכולם. וגם שלמה המלך החכם מכל אדם אמר, אמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני. אז איך הלל אומר לו, בוא בבקשה, אתה רוצה לרגל עד שניות אני מלמד אותך. אז נשמע כאילו רצה לדחות אותו, לך להתפטר ממנו. ויותר מן הכל קשה, כיצד אפשר ללמדה בזמן כל כך קצר? דהיינו, כל עוד שהנוכרי עומד עד הרגל אחד ולא נופל ממנה. כמה זמן אתה יכול לעמוד על הרגל? עד שתיפול? הוא אומר לו, אני עומד על הרגל. עד שאני נופל, אתה גמרת לי את כל התורה. כך אומר לו הנוכרי, והלל מסכים. כשנדקדק בדבריו של הנוכרי, נבחין שהדבר הראשון שהוא ביקש זה להתגייר. הוא לא אמר, תלמד אותי ואני אתגייר. הוא אמר, גיירני על מנת שאלמד. כך הוא פתח, נכון? ורק אחר כך תלמדני תורה. וכך נהג בו הלל באמת, גיירו, ואחר כך לימד אותו. וזו הסיבה שהלל לא דחה אותו. כי הבין שמתוך שביקש בראשונה להתגייר, אין האדם הזה מבקש להתלוצץ, הוא באמת רצונו להתגייר ברצינות. ועוד ניכר מדבריו שהוא חכם באמת, כי הבין שאי אפשר להבין תורה ודרך חיים של עם אחר, אלא אם כן תיכנס קודם לתוך העם הזה, ומבפנים תנסה להבין את תורתם, בבחינת נעשה ונשמע, כמו שעם ישראל אמרו נעשה, אחר כך נבין. והדבר החשוב ביותר שעלינו לדעת מהתנהגותו של הנוכרי, מדוע הגביל כל כך את הזמן שנותן לזה שילמד אותו את כל התורה? למה הוא התעקש על רגל אחת? לפחות היה נותן לו שנה או שנתיים, אפילו יום יומיים, לא הרגל אחת. שזה זמן של דקה או שתיים. אלא חוכמה גדולה הייתה בבקשתו זו. הוא ביקש לדעת את התורה, כלומר מה התורה שלנו אומרת לגבי תכלית הבריאה. במילים אחרות, בשביל מה נברא כל זה? ואם אתה יקרה לך יותר מזמן של רגל אחד, אז אתה בעצמך לא יודע. זה הנוכרי היה חכם. אבל אני רוצה תוך שתי דקות תגיד לי את התכלית. אם אתה לא יודע, תגשש לי בשביל זה, אתה בעצמך לא יודע. זה הזמן שאני מגביל לך. אם הרב לא יוכל להסביר במשפט אחד את תכלית התורה, תכלית החיים, זה סימן שהוא בעצמו לא יודע, והוא רק מסתובב סביב הנקודה ומגשש. הדיבה הראשונה שבעשרת הדיברות היא אנוכי השם אלוקיך. זו התכלית, השגת השם וידיעתו. כמו שכתוב, וידעת היום ושבות אל לבביך כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו. וכן אומר הנביא, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שלעתיד מלאה ארץ דעה את השם. וידעו אותי למקטנם ועד גדולם, היינו לדעת שכל הקורה בכללות בפרטות, הכל בהשגחתו יתברך, ואין אדם נוקף אצבע אליהם, כן מכריזים עליו מלמעלה, והכל בידיו יתברך, בדומם, צומח, חי ומדבר, מחשבה, דיבור ומעשה, וגם מה שקוראים בעל בחירה, הכל בהשגחתו יתברך, כל הידיעות הללו מאחדות אותנו עם הקדוש ברוך הוא, וזה תכלית הכל, לחזור ולהתחבר לאין סוף ברוך הוא. השגת התכלית הזאת תלויה בקיום התורה ומצוותיה. בקיום התורה ומצוותיה תלוי במידות הטובות, כמו שכותב רבי חיים ויטל, המידות הטובות לא כלולות בתרי"ג המצוות, כי הן שורש למצוות, שבאמצעותם יקיימו או יבטלו התורה והמצוות.
המידות הטובות לא כלולות
בתרי"ג המצוות? לא, המידות הטובות, התורה מביאה את זה בצד. נימוסים ומידות טובות. למה? הוא אומר, כי זה שורש התורה. המידות זה שורש התורה. בשביל להגיע לתכלית הזאת, להשיג את השם, שזה התכלית, צריך להיות מידות טובות. ועיקר המידות טובות, ואהבת לרעך כמוך, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. לכן הוא הביא לו במשפט, אתה רוצה את התכלית? שב על זה. תהיה בזה בסדר, תשיג את התכלית. ואהבת לרעך כמוך אני השם, ובמילים אחרות כדברי רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, היינו מידות טובות שבין אדם לחברו, זה כל התורה כולה, כי הם יביאו אותך לדעת, כי אני השם, אנוכי השם. טוב, אז זהו, אני מדלג פה, אני רוצה להביא אותך למשפט הזה שאמרת, מה כתבתי. הבאתי פה עוד מרבנו, זה קצת ארוך זה. היות שהדורות הולכים ויורדים מרוב עומק צער הגלות, התקיים בנו מה שאמרו חז"ל, עתידה תורה שתשתכח מישראל, כי נפל לימוד התורה מאוד, כי פרעה וחילותיו מררו את חייהם בחומר ובלבנים, במיוחד בתאוות ממון השקולה כנגד כולם, עד שהגענו לקוצר רוח מעבודה קשה. אין סבלנות ואין חשק אפילו לפתוח את הספר. וגם כשמשה רבנו בא למצרים לתת את התורה, נבהלו ואמרו, אין לנו זמן, קוצר רוח.
אתה עושה זה לפי נושאים? את הספר?
לא, לפי התורות בליקוטי מורן. לכן אמרתי, אסוף מעט מהפנימים שמצאתי בדברי רבנו הקדוש ומדברי תלמידו רבי נתן, והציגם לפני הקורא ככתבם וכלשונם. רק במקומות שהיה קשה להבין הוספתי מילים שלי בתוך דבריהם, תוספת ביאור. על כל פנים כתבתי איכן המקור למי שירצה לפרש אחרת את דבריהם. קראתי לאוסף הזה על רגל אחד, כשמו כן הוא, כדי שכל אחד יוכל ללמוד את תכלית התורה על רגל אחד. היינו בזמן המועד שיש לו לעסוק בתורה, בין אם הוא עומד ברמזור, בין אם הוא מחכה לארוחה, בין אם הוא בדרך, בין אם הוא לפני השינה, בין במצב אפשרות לקרוא דיבור אחד, לסגור את הספר, הכל יתאים פה. אפילו עוד אחד, כי רבנו אמר, אפילו שיחה אחת שלי יכולה להחזיר את הבן אדם בתשובה. ו... איפה מה שרציתי? יש פה הגדרה. הספר הזה נכתב בלי כוונה. הספר, איך נכתב הספר הזה? למדתי את הליקוטי ההלכות וסימנתי לעצמי את הדברים היפים. כן, לא, סימנתי לעצמי כדי שאני אזכור, פעם אני רוצה לדעת איפה המקור, יש לי את הכתוב בספר, את המקור. אחר כך אספתי את הכל בדפים, ישבתי ככה לעבור עליהם וזה, ישב לידי איזה מישהו, לקח דף, אומר לי, זה ספר המידות? בשאלה הוא שאל אותי, כשהוא אמר לי, ספר המידות, הביא לי רעיון. אמרתי לו, כן, זה ספר. נכנס לי, הנה, נעשה ספר בלי דעתי, בלי תוכנית. כן, בטא.
אתה צריך עזרה, נפתלי?
אם הספר הוא כמו השיעורים שלך, זה יהיה טוב.
בעזרת השם. לא כל, לא כל המאמרים שהובאו על ידי לספר זה מובנים לי, אבל פי כן לא נמנעתי לכותבם, כי ודאי יהיה מי שיבינו. אני לא הבנתי, יש מישהו שכן יבין, אז אני רק רשמתי את זה. כן, זה אמרת לך שזה רשום, רק לא זכרתי איפה. בעזרת השם שנזכה להדפיס. כן? התכוונתי להדפיס. מה עשיתי פה? אז צריך לסגור את זה. לא סגרתי.
מאיפה השמן הזה? השמן, בפחים.
מאיתמר יש שם בית בד. זה לא רחוק מפה, אתה רוצה? שמן זית, משהו טעים עם ריח.
באמת?